זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים. מדברים על ועם מתמודדי נפש הכי פתוח שיש. בשיתוף מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל למען שילוב מתמודדי נפש בקהילה ובתעסוקה. זה בנפשנו. מגישה, עמליה ארגמן ברנע.
ברוכים הבאים לפודקאסט מבית שווים, אתר החדשות לאנשים עם מוגבלויות, שיוצא הפעם מגבולות החדשות והאקטואליה, ולוקח אותנו למסע בעקבות מצבי הנפש שלנו. יתרחוק אנשים וגברים, אנשים מוכרים ומוכרים פחות, ועם כולם ננסה לנסח בגילוי לב ובכנות מרבית כמה שאפשר, בחשיפה אמיצה, לשאול ולהשיב על מה זה בעצם להיות אדם. העורך שלי היום הוא איציק סעידיאן. איציק סעידיאן, הלום קרב, פוסט-טראומטי, שמדינת ישראל כולה עצרה את נשימתה לאחר שכחלק מהמאבק הקשה שלו למען זכויות הנכים, הציט את עצמו ממשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון, כמחאה על חוסר ההקשבה לצרכיהם של הלומי הקרב כמותו. אחרי הכל, סיפורו הטרגי של איצי הוא בעצם סיפור הצלחה. הוא סיפור של מי שנולד מחדש. הוא נס שהתרחש לנגד עינינו, ועדיין מתרחש. כי מולי יושב עכשיו בחור בן 28, חייכן, נאה, עם עיניים ברוקות, עם חיוניות שאי אפשר להטיל בספק. שלום איציק, ותודה שבאת.
שלום גם לך, תודה רבה שהזמנת אותי לפודקאסט הזה היום.
אבל אנחנו באמת שמחים בך, ואני רוצה לשאול אותך ששאלה ראשונה, שתמקם אותנו בחייך כיום, מאיפה אתה בא אלינו עכשיו?
אני מגיע מתל השומר, מהבית חולים, אני כרגע עדיין מאושפז, בשיקום.
במחלקת שיקום או במחלקת קביעות?
לא, אני במחלקת שיקום.
שיקום.
כן, עברתי כבר לפני המון זמן, אפשר להגיד שהיום, איזה תאריך, היום ה-15, אז אתמול זה היה בדיוק שנה ו-11 חודשים שאני...
שנולדת מחדש בעצם. שנשארת בחיים.
אפשר להגיד, שלא אפשר להגיד לגמרי. לגמרי.
אז אפשר להגיד שאתה...
נולדתי מחדש.
גם בין שנתיים וגם בין 28.
כן. לגמרי. סוג של, כן.
יש לך צפי כמה זמן אתה עוד צריך להישאר בשיקום?
השמוע אומרת שזה יקרה בעזרת השם עוד חודש בדיוק.
באמת?
באמת. בסוג של סגירת מעגל.
לסגור מעגל. נחזור לילדות, יציק. באיזה בית אתה גדל? אני מניחה שהילדות שלך לא הייתה קלה. אני צודקת?
קל, אני לא אגיד כי...
איפה גדלת בבאר שבע?
גדלתי, כשנולדתי היינו גרים בשכונת י' א', ולאחר מכן עברנו לשכונת ד'.
אתה וכמה אחיך?
אני ושלושת אחיך, אני אחרון מבין האחים, אנחנו ארבעה.
אמא, אבא?
אמא, אבא, כן. אני כשאני נולדתי החיים די היו נורמטיביים, עד ש בגיל... כאילו שהיה ממש, ראיתי אלימות בבית, ראיתי דברים. אני לקחתי את אבי עליו השלום כל כך, הוריי התגרשו כשהייתי בן שבע, ומאז לא ראיתי אותו. אני תמיד, למרות שהמשפחה שלי היו, התרחקו ממנו, אני תמיד, תוך תוכי היה את הילד הקטן שתמיד חלם להגיע אליו ולהכיר אותו, ולפגוש אותו ולהכיר מעבר, כי אני זכרתי זכרונות בעיקר טובים. אבא שיורד למטה תמיד בכדורגל עם חברים, ומביא לכולם גלידות, או שקח אותנו לפארקים וטיולים, כאילו, אבא שלושת השקשוג הכי טובה שיש, כאילו, הכי אהבה, וזה מה ש...
אבל בסופו של דבר, אני מבינה שסופו היה טרגי. סוף חייו.
אז אני בגיל 12 וחצי, ללא... ממש ללא תמיכה של אף אחד, החלטתי לבד, שאני פשוט הולך לפגוש אותו. וזה... זאת הייתה תקופה שהצלחתי, איכשהו, הוא היה, אבא שלי היה משתמש סמים, אז ככה שגם כשהייתי מגיע אליו, הוא לא היה בסדר כוז, אבל כילד, כנער בן 12 וחייתי, שחלם וחולם, שאבא שלו יחזור, או אולי מתישהו להיות אדם נורמטיבי, וכאילו אפילו בקטע של הייתי, היה לו שערות, שיוצא אותו מאף שהוא לא היה, אז הייתי יותר, הייתי דואג לזה שהייתי מספר אותו.
היית קרוב אליו.
ממש, כן, ממש ניסיתי, והאמנתי שאני יכול, באמת אולי לעזור לו ולהוציא אותו, כי לא יודע, ראיתי בו את הנשמה שבו, לא יודע, זה מה שראיתי, למרות כל הדברים שידעתי,
מעניין.
וכל הדברים שראיתי שהוא עשה לאימי, ונוצר בינינו קשר... שהיה, אז היה על בסיס זה שבמקום ללכת לאימון כדורגל שהיה לי בשני ורביעי, הייתי פשוט מניח את התיק מחוץ לבית איפשהו, והולך לפגוש אותו.
גיל 13 הוא נפטר. שבוע לפני בר מצווה, כן, אתה זוכר את היום המדויק.
הספקתי להכיר אותו לא מעט, כאילו לא הרבה, סליחה. לא כל כך הרבה זמן. הוא ארגן לי ממש את החתון, את ה... בר מצווה, ורצה, כן, קנה לי חליפה והכל, ושבוע לפני בר מצווה הוא...
סיים את חייו.
סיים את חייו, כן.
כן. ואני מבינה שאתה, אחרי התקופה הזאת, בעצמך, התחיל להשתמש בסמים מסוימים, ופותחים נגדך בגיל 14, תיק פלילי.
נכון.
על מה?
על אלימות. התחלתי לי, כן, להסתובב עם האנשים, כמו שנקרא, פחות, יותר בעייתיים, ואני ניסיתי אחרי שהוא נפטר באיזשהו מקום, כן,
להקל על עצמך.
להיות כאילו הוא אולי, לנסות להתחבר מי הוא היה, מה הוא היה, למה הוא היה.
בוא נלך בזהירות קדימה. איציק בן ה-18 עכשיו, עד כמה הוא רוצה להידייס לצהל ובתפקידי לחימה?
ברמה הכי גבוהה שיש, אני עד לפני, שפגשתי את עמותת אחריי, יודעת, באתי ממקום ש... אף אחד לא בדיוק עושה צבא, לא היה לי אבא בגדול, שיסביר לי מה זה ערכים, איך להתנהל, וכאילו, אני הייתי צריך כל הזמן ללמוד את זה, כאילו, לבד, לא היה לי אח גדול שיבוא ויגיד לי את זה אפילו.
לא הייתה לך דמות שיכולת...
אף פעם, כן.
להזדהות איתה.
ולהבין ממנה ולרחוש ממנה איך מתנהלים בעולם ומה זה. ובכיתה י' א', כשהגעתי לאחריי, פגשתי שם בחור בשם נועם, שהוא היה יוצא... היה יוצא יחידת סיירת פלסר גולני, ו...
והנה אתה מוצא את הייעוד שלך.
ומצאתי את הבן אדם שכאילו, אני, האווירה שהוא משדר, ואיך שהוא מתבטא, והערכים, מאוד מאוד התחברתי כאילו, מצאתי כאילו פתאום מישהו שאני...
מה זה עמותת אחריי? איזה עמותה זו, עמותת אחריי?
זו עמותה שהיא לוקחת נערים לפני הצבא ונותנת להם מסגרת סוג של צבאית קצת.
מכשירה אותם.
כן, ומלמד אותם גם הזה הערכים של למה להתגייס בעצם, ומה עומד מאחורי זה.
ובנובמבר 2013... אתה אני, מתגייס לגולני.
החלום הכי גדול שלי, כן, להיות בפלסר, כמו הבחור, כמו נועם, להגיע לפלסר גולני. אני מקבל זימון לחטיבת גולני, קופץ ככל שיכול להיות גבוה.
והנה אתה חייל בגולני, לוחם כמו שרצית להיות.
כן.
הגשמת חלום.
עושה את
הגיבוש. בזמן קצר אחר כך, ביולי, ב-2014, פורץ מבצע צוק איתן.
נכון.
איפה זה תופס אותך?
צוק איתן התחיל ביולי. אני ממש בתחילת יולי מסיים את ההכשרה, אני התגייסתי בנובמבר, ההכשרה זה בערך 8 חודשים, אז תחשיבי שזה בדיוק יוצא נובמבר עד אוגוסט, עד יולי, זה בערך 8 חודשים. סגרנו שבת, והיינו אמורים לצאת שבת לאחר מכן, ולא יצאנו באותה שבת, ירדנו לשטחי כינוס, אז כך שלא... לא הספקנו אפילו להיות בבית אחרי הגדוד, ישירות, איך שעלינו, ירדנו.
נזרקתם לתוך ה...
כן. ירדנו לשטחי הכינוס.
ואנחנו, אנחנו עם הטנק שלך, או מנגמש, בשכונת סג'איה.
כן.
בתוך קרב עקוב מדם. ומסביבך שבעת חבריך, 7 לוחמים, מוצאים את מותם. זה קשה לך גם היום.
כן, זה מחזיר אותי לאותם רגעים שלפני המקרה ש היינו שם ביחד וקפצנו ושרנו שירי פלוגה ושרנו שירים ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת וצירת המקרה קרה ממש בכניסה, תבדקי לפי הדוחות, זה קרה שעתיים ממש אחרי שהייתה את הכניסה של...
אחרי כניסת, אחרי תחילת המבצע?
כן, ממש 2 או 3. זה... לא, היינו... לא היה לנו את הזמן אפילו להיות...
להסתגל?
להסתגל ללחימה, פשוט...
7 חברים שלך, בתוכם חבר טוב, חברך טוב, נכון?
חברי.
גם הוא מסיים, מאבד את חייו בקרב הזה?
נכון, חברי הטוב שכמה רגעים לפני שהווסט שלו, הווסט שלי היה אמור להיות, אני הייתי אמור, לא יודע אם זה כתוב בתחקירים, הווסט שלי היה אמור להיות שם ממש כמה דקות לפני כן, לפני שהוא עלה לאותו נגמש, זה היה שני נגמשים, ואנחנו הצטרפנו, אני בן ועוד חבר הצטרפנו למחלקה לא שלנו.
אוקיי.
נכנסנו למחלקה שלא שלנו, ובהתחלה שיפצו אותי לנגמש של אוהד, שזה אותו נגמש שבדיעבד נפגע. כן, ואני, בן היה אמור להיות עם הקצין שלי, וממש כמה דקות לפני שנכנסנו, פשוט הגיח, מאיפשהו ואמר, אני לא עולה עם ניקו, כי ניקו זה הקצין שלנו, והוא אמר, אני עולה איתכם, ופשוט הווסט שלי עבר מהמקום של אוהד לקדימה, לנגמש השני, והוא ושעתיים לאחר מכן הוא עולה, אני עד היום אומר את זה, ואנשים לפעמים, אני מאמין שלא יכולים להבין, ובאיזשהו מקום גם לא יכולים להאמין. אני ראיתי את בן שם, בתוך הלהבה, הבוערת, שאני יצאתי מהנגמש, ואני ראיתי את הדמות שלו, מול הפנים שלי, עם חיוך.
זה רגעים אחרונים שלו שאתה מתאר?
זה לא, הוא היה שם, בתוך האש הבוערת, זה לא... אבל אני הרגשתי, עד היום, יש לי את החיזיון הזה, שאני ממש עומד שם מהצד, מסתכל על נגמש עולה באש, ואני רואה אותו שם, בדמותו ממש, מחיוך.
המלחמה נגמרת, הקרב נגמר, הקרב מסתיים, אתה נשאר אפילו באותו תפקיד שהיית, אבל אתה לא חוזר מן המלחמה הזאת, אתה לא... בשבילך הקרב הזה לא נגמר. מתי אתה מבין את זה? מתי התודעה שלך מבינה שאתה לא יכול להמשיך לחיות כרגיל?
אז, האמת שאני חושב שזה לא לקח הרבה זמן בהתחלה הזה, את האמת שבהתחלה הזה חודשים הראשונים זה התבטא בעיקר בחוסר שינה, חוסר תיאבון, לא משהו שהוא ממש מרגישים, ולאט לאט
סיוטים
מציג? לאט לאט החשק.
סיוטים גם?
בהתחלה לא, זה נטו היו פלש זיכרונות.
פלש
בקיר. הייתי קורא לזה, כן, זיכרונות שאני עדיין לא שוכח. והיה תרגיל אחד צבאי שהייתי באחד מהלילות, הייתי אמור להיות, כנראה שהייתי אמור להיות סוג של שומר על האזור, או שלא יודע, תוך כדי, או שהייתי אמור לשמור על האזור, ואיכשהו העירו אותי מתוך סיוט, לא סיוט, כן, סיוט שאני נמצא בו, ואני כולי, כל המכנסיים והחולצה, הכל כאילו בוץ, כולי בוץ.
ומישהו מזהה את העובדה שאתה נתון ברגע של סיוט, ברגע של... היה פוסט טראומה שזורקת לשמיים?
הסמל שלי, אני באותו רגע שהסמל שלי העיר אותי מזה ולקח לי את הנשק, כאילו, ולקח לי את הנשק והתעוררתי. אני לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי לדבר, שאלו אותי, הם התחילו לשאול, ולא יודע מה, ואני זוכר שלא.
אתה כבר עמוק בפוסט-טראומה.
נאפרנו אותי, ולא, כן, ולא הצלחתי לדבר, הלכתי רחוק גם מכל המחלקה, ונצמדתי שם על איזה עץ, ופשוט ישבתי, ניסו להתקרב אליי, והחקתי את כולם, כן, אבל חושב שהקצין שלי הבין, בטח, הוא סיפר לי שאני צעקתי שם גרוסמן.
גרוסמן היה אחד מהחברות?
גרוסמן זה היה הקצין של הנגמש שלי, כן.
כן.
והיה ניסיון לטעון את הנשק, כאילו, היה טענות, כאילו, טענתי, אבל לא היה בנשק...
מעצור?
לא היה טוב, כאילו, לא היה... היה רק ניסיון באמת לטעון את הנשק.
זאת אומרת, במזל, לא הזדקת לעצמך אז, כבר.
לא היה, כן, כבר אז. זה היה... זה היה די...
ומישהו מזהה את המצב הזה, מישהו מבחוץ?
אני חושב שהם...
מגדיר את מה שאתה... איפה שאתה נמצא, את התופת הזאת שאתה נמצא בה?
אנשים...
מי האיש שלך?
אני קיבלתי לאחר מכן... באותו יום לא שיתפתי פעולה, הוציאו אותי הבית, ו... שלחו לי קבן, קרתי קבן.
שלחו לך קבן?
כן, והתחלתי, הוא התחיל להסביר לי לאט לאט, מה זה אומר, מה...
אתה מרגיש שהוא מבין, אתה מרגיש שהוא מבין אותו קבן את מצבך? אתה חש שהוא...
אני מרגיש שהוא רוצה להבין.
אוקיי.
הוא רוצה להבין. כאילו, זה היה קבן, זה היה איש שעדיין אני זוכר לו טובה, כי הוא היה ממש דמות, הוא לא מעבר לקבן, הוא היה איש באמת שעזר לי.
הוא עזר לך.
עזר לי המון, וגם אם זה בשיחות בשתיים בלילה פתאום. כאילו.
כלומר, מאותה נקודה אתה והוא בעצם מנסים למצוא... איזושהי דרך לחזור לחיים הנורמליים?
לא, מנסים להבין מה, אני מנסה להבין מה זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה שאני נמצא בו? כאילו, אני תמיד ראיתי את זה בסרטים, וראיתי את זה במקומות האלה. וזה מלחיץ אותי. זה גם נותן לי, כאילו, אני אומר, פאק על כל החיים אחורה גם, כאילו, כל החיים אחורה.
בין סיום צוק איתן, לאחריה, התקופה שעדיין אתה נשאר בצבא,
כן.
לא משתחרר עדיין מצהל,
mm-hmm.
אבל הנפש שלך קרועה, והנפש שלך חבולה, ואתה מנסה הנפש... למצוא
אז מענה. אז זה מה שאני אומר, אז בהתחלה מאוד התעסקתי בלהבין מה זה הדבר הזה, מה זה אומר. אני ילד בן 20, 19, אפילו לא 20, כאילו, שלא לא מבין, כאילו, אני אומר לעצמי, מה עכשיו אני כמו, זה סטיגמה כזאת שהכניסו לנו, שפוסט-טראומטים הם דפוקים, ושזה...
שהם דפוקים.
כן, שהם דפוקים, שיש משהו לא בסדר, שהם חלשים כנראה.
כן, שהם לא יודעים להתגבר בעצמם.
כן, וש... כאילו, מה אני, זה אני כאילו, וזה מאוד היה לי... מאוד 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 קשה בהתחלה לקבל את זה, אז בו זמנית קיבלתי את זה.
אתה מתחבר ללומי קרב נוספים בשלב הזה?
לא,
לא. עדיין לא, עדיין אתה...
אנונימי, ולא...
מנהל את
האנונימיות כזאת.
את הקרב על חייך לבד.
כן, לא, לא, לא חברים כל כך, ולא... וגם לא חברים קרובים, גם לא... כי אני לא נכנסתי עם המחלקה שלי, חשוב לציין, נכנסתי עם שתי חברים במחלקה אחרת. המחלקה שלי עצמה לא נכנסה לצוק איתן, לא הייתה, לא נלחמה.
אוקיי.
זה הרבה, אפשר להבין מפה ש...
מקרי.
פחות יכלתי לשתף בן נהרג, וחברי הטוב שהייתי יצא לקורס מקים, ובשלב אני נשאר שם עם המחלקה, אני. אני לבד, אין שם מישהו שהיה איתי בפנים ומבין, ואין באמת...
אין שותפים לסיוט הזה.
אין כל כך אנשים.
אתה יכול לדבר איתם על זה.
גם, כן, זה לא כל כך היה מקום כל כך להפיל עליו את הדברים האלה, כי אם לא הרגשתי שהם הבינו, יוכלו להזדהות.
ובכל זאת, איפה מתחילה תחושה של תסכול, שבעצם לא עולים על מה שאתה מרגיש, על איפה שאתה נמצא, על האש שבוערת בתוכך.
הם עלו על זה.
באיזה שלב הם עלו על זה?
אז זהו, אז אני אומר, ממש אחרי שצ'הייתי בתקופה הזאת, שלא קיבלתי, הכי לא קיבלתי, כבר את עצמי וסניתי את עצמי, אז ניסיתי לקבל מזור בדברים אחרים. את אמרת שזה היה...
שימוש בסמים.
זה היה לא בדיוק, זה היה אולי... צעד היה, אבל זה היה יותר ללכת למלא מסיבות, לפזר מלא כסף.
לפזר הרבה כסף.
כאילו להיות כמו איזה...
לחיות...
כן.
יכול להשתגע מחר למות.
להזכיר רכבים, כאילו, דלוקס, וגם אם זה אומר לפעמים הימורים לעשות, לא, אף פעם לא הימרתי יותר מדי, לעשות כל מה שלא עשיתי, לעלות על רכבים, להזכיר רכב מהיר.
מתוך למשל, תחושה הלכנו, שהחיים אין בהם
כן,
מילה.
רציתי, למשל, לנהוג על רכב מהיר, כזה כמו ברכב ספורט, אז ארגנתי את זה, והייתי צריך כאילו לעשות את כל, ולקחתי עם האנשים שהם יענו, הם היו חברים, הם היו כנראה גם מלווים לעוד אנשים.
וזה קצת סיבך אותך.
וזה קצת סיבך אותי, כן.
כלומר, נכנסת, נקלטת לחובות.
נקלטתי, כן, לחובות.
שבעצם אתה התחלת באורח חיים כדי לעזור לעצמך, לצאת מאיפה שאתה נמצא, וזאת הדרך שמצאת לבד.
כן, זה
מה ש... אבל היא סיבכה אותך.
כן, אמרת, זה גם היה כאילו... את יודעת, כשחזרנו מצוק איתן ו... אתה חוזר אחרי נחימה, ואתה מגיע לתל אביב, כאילו, ואתה רואה את כל ה...
האנשים שחיים.
כל החיות הזאת, את כל התזוזה הזאת, ואת ה... אתה... לא מבין, כאילו, זה לא יכול להיות, כאילו. זה נתן לי את המקום של... מה שלא עשיתי, אני חייב להספיק לעשות, כאילו, באיזשהו מקום, הבנת? וניסית, וכנראה שזה...
זה לחיות את החיים במלואם, כי ממילא הם הולכים ואוזלים במהירות כזאת.
כן,
נעשית כאילו צרכן של החיים מהצד השני שלהם, לבלוע אותם.
של הגשמיות של כל ה...
כן, לבלוע את החיים.
לבלוע את הגשמיות הזאת, כן, את הבחורות, כל הדברים האלה. כל מה שצריך.
ובתוך כל זה הנפש השבורה מנסה למצוא לה איזשהו מזור אמיתי.
כן.
ולא רק בהתפרעויות האלה שאתה מתאר.
אבל הנפש לא מבינה עד כמה היא צריכה למצוא ומה היא צריכה, זה בהתחלה של פוסט טראומה, זה מאוד כאילו קשה גם לקלוט את זה, לתפוס את זה בהתחלה, או מגיע לאט לאט וטפטופים ופה ושם וזה עולה וזה, ואז אני חייך להגיד שלאחר שהם ידעו שאני, ידעו שיש לי את הבעיות האלה, הורידו אותי לעבוד ב, להיות טבח שעושה שבוע שבוע. הייתי חצי שנה טבח, שעשה שבוע, שבוע, שבוע. הייתי עובד כל שבוע. ואחרי חצי שנה, בערך שבעה חודשים, החזרתי את כל החובות האלו. וחזרתי.
מה כן? בעצמך?
כן. וחזרתי להיות לוחם במחלקה. נחמתי להישאר במחלקה, ואני יודע שזה הגביל את הפוסט-טראומה. היום בדיעבד.
עשית את זה נגד...
נגד ה... כן.
יכולויות שלך.
כן, רוצה לי, כן. המון yeah. כי בן, יש משהו בבן, לא דיברנו עליו, אבל בן
זה סיפור. בן זה חברך טוב?
בן זה חברי, כן. נהרג.
נהרג בנגמ"ש.
כן.
איך קראו לו, איציק?
בן וענונו.
בן וענונו.
כן. כשהשתחררתי, הפוסט-טראומה התגברה מאוד. אני השתחררתי, כאילו, היה לי דירה, הייתי שוכר דירה, והכל במהלך כל השירות הצבאי.
איפה? בתל אביב? במזרע,
לא, בירושלים.
בירושלים?
כן, עם אחותי. וזהו, ואחרי הצבא המשכתי, התחלתי לעבוד. והייתי צריך לשלם את השכירויות. ובערך כמעט חצי שנה של, שניסיתי להסתדר עבודה בין עבודה ולעבודה, ולא הלך לי ולא הלך לי, ובסוף של דבר הבנתי שאני לא יכול בכוחות עצמי להשתלט על זה, וחזרתי לגור אצל אמי, אצל אמא בבית, כן.
אז אני יודעת שהיו לך התפרצויות, איזה יום עקרת הדלתות, התפרצת.
כן, יש... ובקיצור, כשהייתי אצלה הפוסט-טראומה התחברה, כי אמא שלי לא הבינה, אתה לא מבינה ולא, גם לא האמינה כל כך.
מה אתה אומר? אתה יודעת,
כן, לא האמינו, גם אתם, גם כמעט, כולם לא.
מה אתה אומר?
הוא לא יודע, אנשים, לפני המקרה שלי כנראה לא, כן, לא בדיוק הבינו, אמרו, כן, אולי עושה משחקים, אולי עושה ככה, אולי לא יודע מה. ויום אחד קרה שהם כבר הם שיקרו לי, כאילו, ותפסתי אותם ממש על שקר, והרגשתי ש...
את מי זה אותם?
אין לי מזור. כאילו,
את מי זה אותם? את משרד
הביטחון? אה,
אתה מדבר על אימא עכשיו.
על אימא.
כן.
על אימא, כן. ופשוט באותו יום קרה מקרה שלא יודע לתאר במילים, אני חושב ש... זאת הייתה סצנה שאני רוצה למחוק מהחיים שלי, אני לא בדיוק גם זוכר הכל, אני זוכר עכשיו של מקטעים, שהחדר שני, הקורה לו הדלת מהמקום, והחדר שני יש בו, קטעתי בוקסים, והצלחות על הרצפה, ואני לא אמרתי את זה, היה לי אפילו סכין בידי. אני גדלתי בשכונה ד', בשכונה הכי קשה שיש, שאני מכיר, שכולם שם הולכים, לא עם סכינים, יש שם ילדים בני 14 שסתובבים עם נשקים, לא יודע מה. בחיים לא הייתי מסוגל להרים סכין, כאילו, בחיים לא, תדעת, כאילו, בתור ילד אפילו שגדל, או נער, כאילו, בחיים לא, זה... אני מפחד מדם, כאילו, יש לי פחד מדם, אני רואה דם, אני מתעלף. והבנתי את כמה הדבר הזה, וואו, כאילו, וגם חשוב לציין שלאחר מכן אני בגיעו משטרה, אני נעזקתי, ואני חפשתי אפילו למעצר, לכלא. הייתי בכלא, okay. במשך, כן. הייתי בכלא כמעט חודש, שחררתי למעצר בית, גם אחר כך של עוד חצי שנה כמעט.
אתה אני לא נכנס איתך לרגע עצמו, אני רק רוצה לדעת אם ידעת כשזה קרה, שכל בעצם, כל עם ישראל איתך, אחרי שהצילו אותך והשאירו אותך בחיים, ידעת שיש לך תמיכה כזאת מכל שורות העם, כל אדם שבר דעת, הושפע ממעשה שלך, ואתה הצלחת לעשות בתנאים איומים שעליהם שגזרת על עצמך, מה שאי אפשר היה לעשות בדרך אחרת. לא השאירו לך ברירה, איציק?
לא שלא השאירו לי ברירה, זה שאני לא ראיתי.
אתה הבנת שאין לך ברירה.
אני הבנתי שאין פה ברירה.
אבל המעשה...
לא שלי, לא שלי. לא שלי, שלנו כעם.
של כולם.
שלנו כעם. שלנו כעם. שלנו כעם, עד כמה, עד כמה, להבין עד כמה תאום הזה של כל החיצוניות הזאת, כל הבניינים הגרועים, וכל היופי, וכל התפארת, וכל הדברים האלה. איפה אנחנו? שכחנו את עצמנו פה. אנחנו, אירופה, אנשים, שכחנו.
זה מאוד מרגש מה שאתה אומר.
כולכם שכחתם את עצמכם בפנים. את הבפנים שלכם שכחתם. בשלב שהבנתי ש... שאם לא יקרה פה המעשה הקיצוני הזה, לא יהיה פה שינוי. לא יהיה פה משהו. כאילו...
זה מעורר צמרמורת שאתה מדבר כן. על זה בימים האלה.
זה...
לשמוע אותך אומר את זה בימים שאנחנו זה... מתמודדים איתם
כן,
עכשיו.
כן, זה מאוד... זה מאוד מתקשר.
ואני רוצה לקחת אותך.
גם למגילת אסתר, לפורים, שהאמת והצדק, ובסוף ניצחו. ועשו משתה גדול אפילו. לכבוד זה.
אחרי המקרה הזה, שבו, כמו שאני אומרת, כל עם ישראל עצר את נשימתו. ואתה מתעורר. אתה מתעורר בבית החולים אחרי שהיית נטול הכרה הרבה זמן. מי אתה מוצא סביב המיטה שלך? אתה מבין שכל עם ישראל איתך? שאתה מבין שחוללת מהפכה בתחום של הלומי הקרב, של הפוסט-טראומטים?
אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, כי אני לא הרגשתי, היה לי כאב פיזי עצום, אבל באותו הנשימה גם את הדבר הענק הזה כאילו שקורה.
הדבר הענק זה החיים?
לא, לא, האמרה הגדולה הזאת שנאמרה, ואנשים הבינו אותה והתחברו אליה, ו... וכל אחד בעם הזה התחבר אליה, כי זה משהו אין שהוא אמיתי, והבנתי שזה ייחד גם את העם, כאילו האמת הזה, הדבר הזה...
אני לא זוכרת שהעם הזה יתאחד סביב משהו, כמו שהוא יתאחד סביב הדאגה והטלטלה.
כן, אני חושב שכל אחד ואחד ידע את זה בפנים, וכל אחד הבין את זה, אבל אף אחד לא בא ואמר את זה, אף אחד לא... באמת היה מוכן לוותר על כל האגו ועל הכל, הם הבינו בתוך עצמם, כל אחד הבין בתוך עצמו את ה... כולם אומרים, אמרו, יצאו ביציאה כולנו, איציק שעניין, אז שאומרים כולנו, איציק שעניין, זה בסוף לא אני, כאילו, איציק שעניין, אומרים כולנו, אנשים שרוצים הכרה, אנשים שיש בנו נפש, יש בנו עוד דברים, יש בנו, תסתכלו לבפנים, כאילו, כולם בחוץ, גם פוסט-טראומטים, גם לא פוסט-טראומטים, לא משנה מה, רוצים את ההכרה, שיכירו שיש בבן אדם נפש, יש מורכבות.
ואכן זה מה שחוללת.
יש עוד דברים.
זה מה שהצלחת לחולל, כי החוקים שונו.
ואנחנו לא מושלמים,
החוקים.
והחולשה שלנו לפעמים אולי הוא גם החוזקה שלנו.
ואכן, אתה הצלחת לשנות את השינוי, להביא את השינוי המיוחל הזה, במחיר נוראי, אבל אתה יודע, שהחוקים שונו, ואתה יודע בדיוק היום שאותו פוסט-טראומטי שחזר מהקרב בסג'איה ולא ידעו איך להתייחס לזה, לא יהיו יותר כאלה בצבא, לא יהיו יותר ילדים, נערים, חיילים שיחפשו אוזן קשבת לפוסט-הטראומה שלהם אחרי המעשה שאתה עשית.
אני...
אתה מקווה שזה מה שיהיה.
זה החלום. היום.
כן, אני מבינה.
זאת אומרת שכל פוסט-טראומטי לא יהיה שם. בנקודה הזאת שאני הייתי בים עם שקיות, הולך חודש מסתובב עם שקיות, יושן בים, אוכל להביא מפה, כאילו, אני נזכר בחודש וחצי הזה שהייתי שם, ועוד היו כמה מקרים ש... אבל שם הרגשתי ממש, כאילו, הייתי מדבר עם אחותי, ואני תמיד נזכר ברגע הזה, ואני אומר, זה כרגע מה שכרגע אני קם בבוקר, ואני אומר, אני, היום יש לי מיזם שאני רוצה לעשות, שנקרא הגל של איציק.
סופר לנו עליו קצת.
שהוא אמור...
אתה גולש.
כן.
אתה גולש ב... לא מהיום.
כן.
עוד אני מבינה ש...
נכון.
בשנים הראשונות.
כן.
לחייך. כן. עסקת בגלישה?
לא עסקתי בגלישה. גלישה היא... דבר חדש? אחרי הפוסט-טראומה, כן.
אוקיי.
לי בדיעבד היא הייתה תחליף לכדורים. אני כשהייתי גולש, כמעט אחרי כמה חודש, חצי שנה בערך, לא, כבר לא הייתי משתמש לו בכדורי הרגעה, לא שינה גם שום דבר.
באמת?
חוץ מקנאביס, כן.
באמת? יכולת לרדת מכל הכדורים?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. הגל של איציק מדבר על זה שאני תמיד נזכר באותו רגע שם, והחלום, כן, או החזון, שכן, הגל של איציק, רוצה להתעסק בהמון דברים, לא רק אפילו זה יכול להיות לא רק נכי צהל, אבל להביא דברים שהם חדשים, הם אלטרנטיביים, שרומימו אותנו דרך דברים טבעיים, דרך הטבע, דרך מה שהטבע נותן, מה שיש לנו.
אתה מדבר על האחים שלך, הפוסט-טראומטיים,
לא,
הלומי הקרב?
גם, בעיקר.
נכים?
גם נכים, בני נוער במצוקה, בעיקר לעזור לקהילה להתחבר לפנימיות ויותר לזה, ודרך הטבע. ואם זה ביחד, זה התרופה האמיתית, אני מאמין, לכל דבר. עם החיבור האמיתי לעצמך והחיבור לטבע שיש לך, זה...
איפה אתה רואה את עצמך, איציק, בעוד, אפילו שנה, בעוד שנה מעכשיו, אתה יושב מולי, ואני רואה אותך מחייך, ויש לך הרבה חיות בעיניים.
תודה.
ואני מבינה שאתה מסתכל קדימה, ולא אחורה. משתדל לא להיות שוב במקום, חס וחלילה, במקום שהיית צריך להיות בו, כדי,
כן.
כדי לעזור לעצמך. Mm-hmm. אז איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה, נגיד?
אני, אמרתי, אין לי חלומות. יש לי כאילו לטוס וכל מיני דברים כאלה, אבל חלום האמיתי שני, שאני, כמו שהייתי, היה לי, כמו שאני תמיד אומר, שאני אהיה תמיד בבאהבת לרעך כמוך. ואהבת לך כמוך, זה כמוך. קודם כל, שאני אוהב את עצמי, אקבל את עצמי, לא אוהב, עם הכל, עם הסטיגמות, עם הזה, עם זה, וככה אני אוכל להביא את האחר למקום הזה, וכולנו, בעזרת השם, נגיע לאיזשהו מקום של, באמת, חיים יותר, יותר, יותר טובים, ויותר... ונבין שהקשיים שמגיעים אלינו, הם באים כדי לתת לנו קונטרה, להעיף אותנו קדימה, הלוואי שאני אוכל לעזור ולקדם דברים, וזה היה עוד חלומי לפני המקרה, והנה פה, אני פה אחרי המקרה הזה, איכשהו בדיעבד, ממצב שעשיתי משהו שהוא הכי לא... הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה, אני מאמין לא סתם, ותאמיני לי, כאילו, בתור ילד של בן 13.
הנה, אתה חוזר אל הילד ההוא.
חלמתי לעשות פה מדינה, משהו אחר,
לא סתם אמרתי שהסיפור שלך הוא נס, שהתרחש, אבל הוא עדיין מתרחש. זה שחזרת אלינו, זה הנס שהתרחש, אבל הוא עדיין ממשיך להתרחש. וחוץ מאשר להגיד לך שאני רוצה לחבק אותך, אני רוצה להגיד לך תודה.
תודה גם לך.
על זה ששיתפת אותנו, ולאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. ולהיות חלק, להיות חלק מהטוב.
שנבין, אם זה מתקשר לאמן, שלמרות כל המחלקות, למרות כל הסטיגמות, למרות הכל, מתחת להכל, אנחנו... אנשים עם אותם רגשות, עם אותם רצונות. כל אחד הוא עולם ומלואו, כל אחד יש בו את הניצוץ האלוהי. המיוחד, והטביעת אצבע הייחודית שבו, שהוא לא סתם פה. זה שקרה המקרה שלי, ואתם חושבים שאני בכלל לא סתם פה ואני שולח. אני היום מבין עד כמה כל אחד ואחד קריטי ונחוץ.
והמסע שלך רק
מתחיל. וכל אחד הוא שליח.
ובשליחות הזאת המסע שלך רק מתחיל. אז אני רוצה להגיד לך שוב, תודה גדולה על זה שבאת לשתף אותנו. ואנחנו אוהבים אותך, איציק. ואנחנו מאוד שמחים לראות אותך כמו שאתה היום.
תודה,
ותעלה ותצליח.
כן, נפגש בשמחות,
זה מה שאומרים. הנה, חזרנו לקלישאות, וזה בסדר. תודה, איציק.
תודה לך.
זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים.